תשמע, כבר הרבה מאוד שנים מדברים על הקטע הזה של לטוס למאדים. יש לך איזשהו חשד למה אנחנו עדיין לא שם?
זה יקר ומסובך בעיקר. אלה הסיבות. זאת אומרת, נאסה ב-20 ומשהו שנים האחרונות כבר יש לה תוכניות יותר מדויקות. איך בדיוק מגיעים, כמה אנשים, איזה מסלול ואיזה מערכת חשמל וכל הדברים האלה, עובדים על זה כבר הרבה שנים, וכל הרובוטים ששלחנו לשם, אז הולך ומתקרב, זו שאלה של החלטה בסוף. אם היה טריגר כמו שהיה בשנות ה-60 עם הרוסים, אז אולי זה היה קורה, כרגע זה נתקדם קצת יותר לאט מאשר התוכנית האפולו בזמנו. אבל זה נראה שזה כן מתקדם, גם ההסתרפות של אילון מסק, גם התקציב של ארצות הברית כמובן משפיע, עדיין מאמינים שזה יקרה לפני סוף שנות ה-30, אבל לך תדע, אני מקווה שזה מה שיקרה.
הלוואי, הלוואי. בפרק הקודם, שוחחתי עם רוי נאור, על הגיאולוגיה של מאדים, ולקראת סוף השיחה הגענו גם לדבר קצת עליך, לרחל עליך. אתה רוצה אולי לספר קצת על הקשר שלכם, איך הכרתם ולאן זה התגלגל ואיך זה מתחבר לפרק שאנחנו בעצם מדברים בו עכשיו?
לפני 3.5 שנים, אם אני לא טועה, כמעט 4 שנים כבר, אני הקמתי תוכנית חינוכית במכון דוידסון, יחד עם רוי ועם רעות צורק, עוד בחור בשם גלעד פטרנקר, זו הייתה יוזמה שלי, אנחנו הקמנו בעצם סוג של אימון אסטרונאוטים לתלמידי תיכון, במימון סוכנות החלל הישראלית, וקרניקה, ומה שיצא משם, זה שהתחלנו לדבר איך עושים דבר כזה מקצועי, אני חושב שזה היה רעיון בעיקר של רוי, אני לקחתי אותו קדימה, הצטרפו עוד הרבה אנשים, אלון שיקר, הארכיטקט שלנו, שעשה יחד עם משה צג, הם עשו קורס בטכניון, ואז קבענו משימה ראשונה, שהייתה בפברואר 2018, לקראת המשימה התחילו להצטרף עוד ועוד מתנדבים, ואנשים טובים ותרומות, תרמו לנו המון ציוד ושעות עבודה, וצוות שתכנן את החליפת חלל, בראשות יובל פורט, מהנדס חלל, וזה נהיה מלהיב ומעניין, ופתאום היה גם ניסוי בינלאומי, כי היה באותו זמן משימה של הקבוצה מאוסטריה, הם עשו את זה במדבר דופר, באומן, וזה הייתה בסך הכל משימה קטנה של 4 ימים, ששם אנחנו רצינו לבדוק איך עושים את זה בכלל, אם התשתית שלנו טובה, אם אפשר לשלוח שם גם תלמידים, ויצאנו משם בוואו, די גדול, עם המון עיתונאים מסביב, משם זה רץ קדימה. אז זה התחיל באמת עם רוי. באמת אני ורוי התחלנו והוא צורק, וזה הגיע לאן שזה הגיע היום, שזה עוד הרבה לפנינו, עוד הרבה דרך ארוכה לפנינו.
טוב, זרקת ככה בהיילייטס הרבה דברים שקרו, אז תכף אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק עם כל הדברים האלה. הלל רובינשטיין, אתה בעל תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט בפיזיקה ממכון ויצמן. כפי שאמרת, הקמת ואתה מנהל את דימרס, שתכף נדבר על זה, דימרס משימה אנלוגית למאדים. מתי בכלל התחלת להתעסק עם חלל? זאת אומרת, אני יודע שיש נגיעה בין פיזיקה לתחום החלל, כמובן יש נגיעה מאוד מאוד חזקה. מתי השיגעון הזה התחיל אצלך, של חלל?
טוב, כמו אצל הרבה אחרים, בילדות. היה לה כזה דגם כזה של אפולו 11 היה לי בבית, והייתי בחוג אסטרונומיה, אבל רוב הזמן שלי הייתי במוזיקה בכלל, התעסקתי במוזיקה וחלמתי, חשבתי שזה לא אפשרי לעשות משהו רציני בתחום החלל, ואז שלחתי ללמוד, התלבטתי הנדסת חלל או פיזיקה, בטכניון התחלתי ללמוד פיזיקה ו... עניין אותי מאוד, והתקדמתי עם זה, ועדיין לא ראיתי ממש איך אני מגיע לחלל, איפשהו בדוקטורט, לפני הדוקטורט התחלתי לחפש איך אני מגיע חזרה לתחום החלל, במהלך הדוקטורט אני התחלתי להתעסק בתחום של חינוך וחלל, הקמתי תוכנית של עבודות גמר, בנושא אסטרונומיה, ואז התנדבתי ב-Space.il, והצטרפתי כשופט בתחרות אולימפיאדת החלל עידן רמון, ולאחר מכן טסתי לקורס של אוניברסיטת החלל הבינלאומית, שזה בעצם שינה הרבה דברים, פתח לי, הוסיף לי ידע וקשרים ומוטיבציה, ומשם מעלה זה המשכתי לפרוח בנושא הזה. לאחר הדוקטורט אני המשכתי פוסט-דוקטורט בנושא של חלל, פיתוח של לוויין במסלול נמוך מאוד, וניהלתי במשך שנה את הלוויין תלמידים בשער הנגב, ובמקביל הקמתי את התוכנית הזאת, שאני מדברים עליה, שנקראת בית הספר לאסטרונאוטים צעירים, שהיא ממנה גם הקמנו את הצד המקצועי שנקרא דימרס. אז זה ככה קיצור תולדות החלל שלי בדקה. אני מקווה שיש לי עוד הרבה מה לתרום בתחום הזה.
יש לי הרגשה שכן. ואם כבר דיברת על אהבתך למוזיקה, אז בוא נשמע קצת את הצלילי פתיחה שלנו, ואז נדבר קצת יותר על מה זה מסיבות אנלוגיות. אז תגיד, מה זה משימה אנלוגית? מה החשיבות שלה? מה זה בכלל? איך זה עובד? תתאר לנו קצת את הסיפור הזה שנקרא משימה אנלוגית.
משימת חלל אנלוגית, ככה לימד אותי מורי ורבי רוי נאור, זה משימה שבה אנחנו מדמים לפחות היבט אחד של משימת חלל. כמובן שאי אפשר לדמות הכל, אם אתה מדמה הכל אז כבר תטוס לשם, אבל לפחות היבט אחד, זה יכול להיות חוסר כבידה מתחת למים, זה יכול להיות בידוד, זה יכול להיות היבטים טכנולוגיים או גיאולוגיים, והמשימות שלנו הן משימות אנלוגיות מסוג ספציפי, שמדמה משימות על מאדים בכמה היבטים, וזה כמובן לא יכול לכלול הכל, אין לנו כבידה כמו מאדים, ואין לנו קרינה כמו מאדים, ואטמוספירה כמו מאדים, וטמפרטורה כמו מאדים, אז מה כן יש לנו? יש לנו בידוד מאוד גדול, אזור שהוא מבודד וצחיח מאוד, צחיח הייפר אריד, מה שנקרא, ויש לנו מבנה שהוא מתקן שמדמה מתקן על מאדים, יש לנו פרוטוקולים ונהלים וצוות שמקבל הכשרה בעצם לבצע משימה כמו שמבצעים אותה צוות של אסטרונאוטים לפי חלוקת התפקידים. דבר חשוב מאוד, יש לנו time delay, העיכוב זמן שמדמה כמו את התקשורת בין כדור הארץ למאדים, ומבחינה גיאולוגית האזור שלנו מדמה הרבה דברים שקשורים למאדים. מכתש רמון הוא בעצם זאת, כולנו שמענו על ים טטיס ומכתש רמון, בעצם זה ים שכבר לא קיים, מצד שני זה דומה מאוד למה שיש על מאדים, על מאדים גם כן יש אוקיינוסים שנעלמו, יש מבנה של מכתש אירוזי שנוצר לידי מים, שהוא גם כן יכול לדמות הרבה דברים על מאדים, אז מבחינה גיאולוגית מכתש רמון הוא נהדר, מבחינה ויזואלית גם כן נהדר, הבידוד והטכנולוגיות שאנחנו משתמשים, ולמעשה 4 ימים בלבד של משימה שעשיתי ב-2018, יצאתי משם בחוויה כאילו אני חזרתי באמת מהחלל, כמה שזה מצחיק ונשמע אבסורדי, אבל כן, זה מאוד מאוד מדמה משימת חלל.
אז משימה אנלוגית זה משימה שבאה לדמות משימת חלל, אבל פה על כדור הארץ. מה בודקים במשימות אנלוגיות? אפשר לבדוק ציוד כמו חומרה, אפשר לבדוק תוכנה, אפשר לבדוק התנהלות של בני אדם במשימה, מה בדרך כלל בודקים במשימות אנלוגיות, ותכף אני רוצה לרדת מהיי לבל, לדבר על משימות אנלוגיות באופן כללי, ואז לרדת לכיוון דימרס, ולדבר על מה אתם עושים בדימרס. אז מה במשימות אנלוגיות באופן כללי בדרך כלל בודקים?
אז ככה, זה בינתחומי, כמו תחום החלל בכלל, ומשימות חלל בכלל זה משהו מאוד בינתחומי. זה בעצם פלטפורמה בינתחומית. יש שם מדע בסיסי של גיאולוגיה, חיפוש חיים, שזה מאוד מאוד מעניין. כל הנושא של אקלים ומזג אוויר, איך מתמודדים עם מזג אוויר על מאדים וסופות אבק ובעיות כאלה. אז זה הצד היותר מדעי טהור, נגיד נקרא לזה. יש לזה היבטים שהם יותר טכנולוגיים, אינטגרציה של מערכות שונות, רובוטיקה, שילוב של רובוט ובן אדם, רובוט ואסטרונאוט, רפואה במצבים כאלה, רפואה מרחוק, שיש לך הנחיות רק מרחוק, אבל יש לך טיים דילי, זה בעיה. וחקלאות כמובן בתנאי קיצון, תוכנה, תקשורת, בעצם זה מאוד מאוד בינתחומי. ניהול המשאבים בצורה נכונה, וחוץ מזה כמובן, יש את הצד האנושי, שבמשימות ארוכות במיוחד הוא מתבטא, זה הצד של פסיכולוגיה, והיבטים חברתיים ותרבותיים, ואיך בוחרים בכלל צוות כזה, איך מאמנים אותו, ולאחר מכן, איך משפרים את התפקוד שלהם כצוות לאורך זמן ביחד, וכמובן היבטים רפואיים, איך זה משפיע להיות בבידוד ככה לאורך זמן. אז זה מגוון מאוד רחב של נושאים, שכולם יכולים לתרום למשימות עתידיות למאדים.
אז אני משער שגם, אם ככה, גם מגוון האנשים הוא בטח מגוון מגוון.
כן, כן. אז אצלנו במשימה הראשונה אמנם היו שלושה מדענים, אבל היה גם ארכיטקט, הייתה מוזיקאית ועובד סוציאלי. אז זה לא הבחירה הסטנדרטית, כי בדרך כלל היום בוחרים עדיין מהנדסים, רופאים, מדענים, פחות מוזיקאים למשל, אבל אנחנו מדברים בעתיד על לשלוח גם תיירות חלל, ולשלוח בני אדם שהם לא דווקא באים לעבוד על מאדים, אלא לטייל שם, אוקיי? אז למה לא? אפשר לבדוק גם לעשות משימה עם משפחה, עם זוג וילד, גם זה יכול להיות משימה מעניינת.
אתם גם לא הראשונים דרך אגב, האמריקאים שלחו מורה על הצ'אלנג'ר, באסון הצ'אלנג'ר לצערנו, לפני עשרות שנים. אז כן, אין ספק שבסוף, יהיה ערב רב של האנשים שהגיעו לשם, היום באמת האנשים שמתעסקים בחלל, שעולים לחלל, ושיטוסו לגרמי שמיים אחרים, הם בדרך כלל מהנדסים, רופאים, ביולוגים, גיאולוגים וכולי. אני חושב שמשימות אנלוגיות קיימות בעולם כבר בערך 20 שנה, אתה מכיר חלק מהמשימות האנלוגיות הקודמות? שהתרחשו במקומות כאלה ואחרים?
כן, יש רשימה די ארוכה, יש משימות, מספר סוגים של משימות שנאסא מבצעת, בהוואי, ביוטה, היו ניסויים באנטרטיקה, אחד הניסויים הכי מעניינים זה מרס 500, של סוכנות החלל הרוסית והאירופאית ביחד, שזה התבצע, זה היה סדרה של ניסויים שהאחרון ביניהם היה 520 ימים ליד מוסקבה, ושם בדקו בעיקר, לא רק, אבל הרבה היבטים פסיכולוגיים, פיזיולוגיים, טכנולוגיים, אבל ממש בידדו צוות 520 יום, וראו איך זה עובד במשימה כל כך ארוכה, כמו שתהיה על מאדים.
אז דיברנו בהיי לבל על מה זה משימות אנלוגיות, עכשיו בואו נרד לכיוון דימארס. אתה נגעת מקודם באופן מאוד כללי על מה זה דימארס, אתה יכול טיפה להרחיב על הפרויקט עצמו, איפה הוא ממוקם, מה עושים שם, אתה יודע, מה הקמתם את זה לפני שנתיים, מה הספקתם לעשות מאז?
אוקיי, אז דימארס זה קודם כל ראשי תיבות, זה Desert Mars Analog Ramon Station, וזה שם של העמותה שלנו, אבל זה גם שם המתקן, המרכז להדמיית משימות חלל, נמצא במכתש רמון, ואנחנו כרגע עובדים עם המודל הראשון שבנינו בתקציב מצומצם, ואנחנו כרגע בונים את המבנה החדש, את התחנה החדשה שלנו, שהיא תהיה מוכנה בעוד מספר חודשים, שזה מרגש מאוד מבחינתנו. כשהלב הפעילות שלנו כרגע זה לקראת משימה בינלאומית שנקראת עמדי 20, או נקראת גמרס ישראל, והיא מתרחשת ב-15 לאוקטובר עד 15 לנובמבר, השנה. אז בואו אני אגיד טיפה, לך טיפה אחורה, אנחנו מבצעים משימות, משתדלים לבצע לפחות פעם בשנה משימה, לפעמים יותר מזה, עושים גם משימות חינוכיות.
אבל רגע. כן. אני רוצה לקחת לך אפילו צעד אחורה. כן. אוקיי? אתה, רוי, נפגשתם אי שם ב-2000 ומשהו, התחלתם לדבר על הרעיון הזה, ואיך זה התגלגל משם? איך מרעיון שהתגלגל בראש של רוי ושלך, ואלון שיקר שפה הוא עיין בפרק הראשון של הפודקאסט הזה נכנס לתמונה, איך זה הגיע מזה למבנה שהיום עומד במכתש רמון, ואחר כך גם לפרויקט באמת בינלאומי עם סוכנות החלל האוסטרית.
אוקיי, אז אחרי שהצלחנו לקבל תקציב לתוכנית החינוכית, והתחלנו לפתח אותה.
ממי קיבלתם תקציב?
סוכנות החלל בעיקר. אז התחלנו לחשוב מה הלאה, מה הצד הבא. ידענו שאנחנו צריכים להקים מתקן, ידענו שאנחנו צריכים לבצע משימה עם התלמידים, והתחלנו לחשוב, ורוי אמר, אני רוצה, החלום שלי שיהיה מרכז מקצועי כזה. ואני אמרתי, בהתחלה חשבתי, טוב, יאללה, לך על זה, אבל הוא אמר, לא, תעשה זה אתה. אז הלכתי, אז בסדר, אמרתי, ניסיתי, בוא ננסה. בהתחלה חשבנו סתם לעשות איזשהו מתקן כיפה גיאודזית סטנדרטית בתוכה שתהיה הבסיס, אבל חיפשנו פתרונות אחרים גם, והגעתי לארכיטקטים, והפנו אותי לאלון שיקר, שהוא גם ארכיטקט וגם מבצע לא רק את הצד התכנוני, אלא גם הביצועי, ועלה רעיון לעשות קורס בטכניון, יחד עם הוא ומשה צגאי, שניים ארכיטקטים, גם ארכיטקט נוסף שהיה מעורב, זה אח שלי, יובל, ובעצם עשו קורס בטכניון שהוא היה בין, בין הפקולטות, זה קרה בסוף 2017 התחיל, אוקטובר 2017, הקורס הזה בעצם תכננו בו את התחנה הראשונה של דימרס, שחשבו, היה שם גם מהנדסים וגם ארכיטקטים וגם מדענים, ישבו ביחד, וגם תלמידים של מכון דוידסון השתתפו בזה, ובאו עם כמה רעיונות מעניינים, בסוף נבחר רעיון שהוא מה שיש לנו היום, שזה מתקן שהוא מאוד מעניין, מתוכנן גם שהוא יהיה פסיכולוגית נעים לצוות שחי בתוכו, וגם מודולרי, אפשר לחבר אליו כמה מתקנים ביחד בצורה מאוד מעניינת, והוא נייד, אז יש לו כמה אלמנטים מאוד, מאוד, למרות שהוא היה בתקציב מועט וזמן קצר, יצא משהו מאוד מעניין, ועם זה התחלנו. עכשיו, חוץ מזה כמובן צריך מערכת תקשורת, צריך מערכת, צריך תוכנה שמדמה עיכוב זמן, צריך מערכת חשמל, צריך חליפות חלל.
בוא, הסבר קצר למה אנחנו צריכים תוכנה שמסמלצת עיכוב זמן.
אוקיי, לעשות עיכוב אמיתי של, של טוב, למאדים אנחנו, מאדים כמובן הוא רחוק יותר מהשמש משל כדור הארץ, במקרה הטוב ביותר הוא המרחק שלוקח, זמן שלוקח לתקשורת להגיע מהירות האור, זה קצת פחות מ-4 דקות, במקרה הגרוע זה מעל 20 דקות, ואם אנחנו חושבים על זה, זה הלוך חזור כמובן, התקשורת צריכה להגיע ולחזור, אז זה פי 2 בעצם, וזה אחד האתגרים, שאתה רוצה לדמות משימה על מאדים, זה אחד האתגרים הכי גדולים, כי יש שם תחנת חלל פה מעלינו, ויש שם אסטרונאוטים שנמצאים גם שנה שלמה, אבל הם כל הזמן בתקשורת רציפה, עם כדור הארץ, יש בעיה, אפשר לה... זה יותר קרוב מאשר ממני וממך לארצות הברית, כן?
כן, זה... הם במרחק 400 קילומטר, ולא במרחק 60-70 מיליון קילומטר.
נכון, אז אחד האתגרים הגדולים זה הנושא של העיכוב בתקשורת, איך צוות ממש לבד מתמודד עם הבעיות, ומנהל תקשורת תקינה עם כדור הארץ בצורה יעילה, ואז לעשות את הדבר הזה, אתה לא צריך שיהיה לך איזשהו מערכת תקשורת או לוויין שידמה עיכוב זמן מטורף, אלא אתה מספיק שתהיה תוכנה שתעשה את זה, אתה שולח הודעה, והתוכנה היא זאת שיוצרת את העיכוב, במקום מהירות האור, זה נעשה באמצעים טכנולוגיים.
זאת אומרת, לפשט את זה, אני על מאדים, אני רוצה לדבר עם הלל שנמצא על כדור הארץ, אני שולח שידור להלל, הלל מקבל את השידור רק אחרי 10 דקות. עכשיו אנחנו, במקרים מסוימים, עכשיו אנחנו פה בדימארס, רוצים לדמות את המצב הזה שבו לשידור לוקח זמן, מספר דקות להגיע מכוכב לכת אחד לכוכב לכת אחר, ולכן אנחנו משתמשים במין תוכנה שכל פעם שמישהו מדבר, זה מעכב את היציאה של השידור כביכול באותן 10 דקות. מישהו במכתש רמון שולח הודעה לתחנת הקרקע פה על כדור הארץ, רק אחרי 10 דקות תחנת הקרקע על כדור הארץ תקבל את ההודעה הזאת. נכון?
כן, 10 דקות זה דוגמה, כמובן, אפשר גם פחות או יותר. והדבר הזה יוצר הרבה מאוד בעיות. כשאתה חושב על זה, אוקיי, זה נשמע קשה, זה נראה לא פשוט להתנהל ככה במשימה, אבל כשאתה יורד, כשאתה מבצע משימה, אתה מבין את הבעייתיות, את כל היכולת לתקשר, האנשים בשטח צריכים עזרה מכדור הארץ, גם הם צריכים אפילו מבחינה פסיכולוגית, לדעת שמישהו דואג להם, שנותן להם את האינפורמציה הנכונה, שעוזר להם איפה שצריך, ושמעביר הודעות למשפחות שלהם. גם אצלנו היה צריך להעביר הודעות למשפחות וחזרה, ולפעמים קורה, יכול להיות משהו משמח, יכול להיות גם משהו עצוב שהם בשטח, הם לא יודעים את זה. אז עכשיו מסתבר שהתקשורת בין החדר בקרה לבין השטח היא אלמנט קריטי. היא יכולה ליצור משברים גדולים במהלך משימה, היא יכולה ליצור חוסר, יכול להיות ממש מרד, שהצוות בשטח לא מוכן להקשיב לחדר בקרה. היו לנו כמה מקרים מאוד מעניינים שממש נוסעים למחקר.
אז סיפרת על איך הכל התחיל, איך התחברתם לאלון שיקר, הרימו קורס בטכניון, שבקורס הזה המטרה הייתה, מה, רק לתכנן את המבנה עצמו, או שהיו עוד מטרות לקורס?
בעיקר לתכנן את המבנה, זה היה בעיקר, במקביל לקורס היה צוות, התחיל להתגבש צוות, וקמנו את, מצאנו את השם הזה, דימארס, חשבנו מה יהיה השם, את ההתלבטות, בסוף הגענו לשם דימארס, ישבנו פעם בשבוע במכון דוידסון, והתקדמנו לקראת המשימה, ידענו שיש לנו עוד 3 חודשים את המשימה הראשונה, הגדרנו את הצוות, הגדרנו את הניסויים, שלחנו ניסויים לקבוצה מאוסטריה, שאיתה אנחנו עשינו ניסוי משותף, ועכשיו היינו צריכים לסיים לבנות את החליפות חלל, אז היה צוות חליפת חלל שהוביל יובל בורת, הם עשו סקר תכן, בחרו, מדקו מהאפשרויות שיש לנו, מה אנחנו רוצים לדמות בכלל, מה אנחנו לא רוצים לדמות, מה התקציב שיש, ויצא חליפות חלל אנלוגיות שהן לא פשוטות מדי, מצד שני, והן כן מדמות אלמנטים מסוימים, אבל גם לא מורכבות מדי, והתקציב והזמן של הביצוע היה מתאים בשבילנו.
אז, מי הכין לכם אותם?
אוקיי, אז חלקים, רוב החלקים שם מבוססים חלקים קיימים, אוקיי? אבל אנחנו לקחנו חלקים קיימים ועשינו אינטגרציה שלהם למה שנקרא PLSS, Portable Life Support System, מה שהאסטרונאוטים סוחבים על הגב, תומך בחיים שלהם, באוויר, בטמפרטורה, בתקשורת וכו'. אז זה למשל אלמנט שאנחנו בנינו לבד מתוך כל מיני אלמנטים קיימים. הצוות שלנו בנה את זה, בבית מלאך הקטן עשינו את זה. החליפות עצמם קיבלנו תרומה מסוכנות החלל ומאלון לבנה מעצב, שתכנה לנו את הבגד עצמו של החליפה. קסדות של טייסים רוסים, זה מה שבחרנו. וכמה שזה נשמע אולי ככה, כל מיני דברים מכל מיני מקומות, בסוף זה ענה לדרישות, על הצורך הראשוני שלנו, וזה נראה גם טוב, וזה מדמה הרבה דברים, כמו את המסורבלות ואת הקושי לבצע פעולות עם כפפות, ועם שדה ראייה מוגבל, ומשקל על הגב, אז כל הדברים האלה מדמים את זה, וזה היה מצוין, יצא 100%.
אז אני ביקרתי אצלכם שם בדימארס, והגעתי עם מיכל ועם הילדים, ומאוד התרשמנו מהמבנה עצמו, מהפודי שינה שיש שם, המיטות הנחמדות האלה, ובכלל באמת מכל כל הפעילות שהרמתם שם. אתה יכול לספר קצת על מה קרה מהיום שהרמתם את המבנה שם ועד היום? איזה פעילויות עשיתם שם? איך הרבתם את כל הנושא החינוך פנימה?
תראה, אני, בנושא החינוך, אני רוצה להגיד שזה, לא המטרה המרכזית, אנחנו רואים את זה כמשהו מאוד חשוב, לא הייתה המטרה המרכזית, כי אנחנו רצינו באמת לגעת בטכנולוגיות חלל, באמת ידע וטכנולוגיה שרלוונטיים לחלל. אבל מה שיצא זה שנכון להיום, הדבר הכי מיוחד שיש לנו זה התוכנית החינוכית, כי אף אחד בעולם, חוץ מאנחנו, לא עושים כזה דבר של משימה אנלוגית מלאה בבידוד של תלמידי תיכון לבד בשטח, שמבצעים משימה כמו שהצוות המקצועי של דימרס עושה. זה כרגע לדעתי הדבר הכי מיוחד שיש לנו בצד החינוכי.
איך נראית משימה כזאת? כמה תלמידים, במשך כמה זמן, איזה משימות הם מקבלים?
השנה למשל, זה היה מחזור שלישי, אז היו שתי קבוצות של 6 ו-7 תלמידים, שהתחלפו, בעצם עשו, כל קבוצה עשו מספר ימים, צוות אחד 3 ימים, צוות שני 4 ימים. הניסויים שנעשו, חלק זה ניסויים שאנחנו מגדירים, התלמידים יחד איתנו מגדירים, יש תלמידים שעושים פרויקטים, עבודות גמר, ויש גם את התחרות קטנה, שתלמידי חטיבות ביניים שלחו לנו ניסויים, ואנחנו בחרנו 3 ניסויים שביצענו בשטח, אז יש ניסוי פסיכולוגי, ויש ניסוי גיאולוגי, ויש ניסוי של תקשורת, אז יש מגוון סט של ניסויים שביצענו.
המשתתפים זה בעצם תלמידים מהפרויקט של אסטרונאוטים צעירים של מכון דוידסון, או שזה מבתי ספר שונים בארץ?
גם וגם. מכון דוידסון זה לא בית ספר, אז מגיעים לשם תלמידים מכל מיני בתי ספר. אנחנו בחרנו, עשינו תהליך מיון, הם עוברים 1.5 שנה של הכשרה, גם מדעית וטכנולוגית, וגם עבודת צוות, וגם להסתדר בשטח, במדבר, בלילה, ולהכיר טכנולוגית את הציוד ואת הבעיות, להתכונן כל אחד בתפקיד שלו, לדעת מה בדיוק המשימות שלו בתפקיד שלו, לכתוב תוכנית משימה מסודרת שיש בה כתוב כל אחד מה הוא עושה בכל שעה, אז זו תוכנית מאוד מאוד נחמדה שאנחנו רוצים לפתח אותה בדימרס, ואולי גם להביא אותה למקומות אחרים בעולם.
אז אם אני עכשיו נערה נחמדה בת 15 מנתניה, ואני שומעת את הפודקאסט הזה, ואני אומרת לעצמי, איפה הייתי כל החיים שלי, אני חייבת להיות בכזה דבר. איך אני מצטרפת לפרויקט כזה? מה אני צריכה לעשות?
טוב, צריך ליצור איתנו קשר. יש כמה דרכים, אני לא יודע, תגיד לי איך אנחנו משאירים את הפרטים האלה, אבל יש אתר אינטרנט, יש פייסבוק, יש טוויטר, אינסטגרם, יש אימייל, אז הכל קיים. פשוט צריך ליצור איתנו קשר, ו... אנחנו עכשיו בודקים מה בדיוק, מה הולך לקרות שנה הבאה. שנה הבאה יהיו כל מיני דברים. אני לא רוצה להגיד עכשיו בדיוק מתי ולמה ואיך, אבל יהיו כל מיני דברים. חלק מזה קשור לסוכנות החלל בכלל, לפרויקט מרס ישראל. אז אנחנו צריכים, מי שצריך מעוניין, צריך לשלוח לנו את הפרטים שלו, ואנחנו נשמור את הפרטים שלו ונעדר אותו ברגע שיהיו פרטים נוספים.
אוקיי, אז אנחנו נשאיר את הפרטים בשמחה רבה רבה בפודקאסט עצמו, אני אכתוב את כל הפרטים שם ויהיה אפשר להיכנס ולקרוא וליצור איתכם קשר. תספר לי, למה דווקא מכתש רמון? כאילו, מה מיוחד בו שאין במקומות אחרים?
טוב, מכתש רמון הוא, קודם כל צריך לבוא לשם, מי שמגיע למצפה רמון ונוסע עוד 200 מטר ומגיע למצוק של המכתש, לפערות עיניו, וזה מחזה מדהים, ופשוט זה נראה כמו מאדים, פשוט רק תוריד משם את הכביש שבאמצע ואת הקו חשמל וזה מאדים. אז ויזואלית זה נראה כמו מאדים, נכון, יש טיפ-טיפה צמחייה, ממש מעט, זה נקרא, בעיקר בערוצים יש את הצמחייה, יש מעט בעלי חיים, אבל עדיין זה מאוד מאוד מדמה טוב ויזואלית את מאדים. אחרי זה, אתה מדבר על הבידוד, אתה רוצה שזה יהיה, אפשר לעשות משימה שהיא רק בצד הפסיכולוגי, איך אתה בתוך חללית או בתוך מתקן המון זמן, אפשר לעשות את זה גם באמצע תל אביב. ואם אתה רוצה להוסיף לזה את התכנים הטכנולוגיים והמדעיים, אז אתה צריך אזור מבודד, צחיח, זה מה שיש לנו שם. עכשיו, בנוסף לזה, מבחינה גיאולוגית, אז המכתש הוא מדמה לא רע בכלל, אזורים על מאדים, למשל שני מישורים וולקניים שנקראים טרזיס ואליזיום, שמדמים את, שמחנה שרמון מדמה אותם לא רע. בגדול, זה אזור שהיה בו פעם ים, ים טטיס, והמחטש עצמו חושף הרבה הרבה שכבות גיאולוגיות, אז מאפשר לעשות מחקרים שעל מאדים גם כן היה ים, היה אוקיינוס ענקי שהוא נעלם, וזה דומה בהרבה מאוד היבטים, גם בגיאולוגיה, גם מבחינה מורפולוגית, מתאים מאוד לניסויים, אחד המקומות הכי טובים שיש לנו בשביל זה.
אני מודה שכשהייתי שם, בחרתי מקום שבאמת באמת נראה כמו מאדים. כל הקרקע שם אדומה, אדומה חלודה ממש, וזה ממש נותן הרגשה, גם זכור באמצע המחטש, וגם הכל אדום סביבך, ממש נותן הרגשה כמו מאדים. ספר לי קצת, דיברנו על הפרטים, אני רוצה עוד פעם להמריא טיפה למעלה, ובוא נדבר טיפה, על החזון ועל המטרות של דימארס. מה המטרות היום ומה החזון לעוד 5-10 שנים?
תראה, אנחנו חלק גדול מהיוזמה הזאת באה בזכות האומץ והיוזמה של קודמנו, של SpaceIL. אוקיי? לא בטוח שאנחנו היינו מעיזים להגיד מה שאני הולך להגיד עכשיו, אם הם לא היו עושים את זה לפנינו.
Big shout out ל-SpaceIL, כל הכבוד להם.
כן, בהחלט, אז אנחנו מאוד רוצים לשתף איתם פעולה גם. אז אנחנו חושבים הכי רחוק שאפשר, בצד המדעי, בצד הטכנולוגי, בצד של האסטרונאוטים. אז דווקא נתחיל מהאסטרונאוטים, כי בסוף אם תוציא מפה את האלמנט של אסטרונאוטים, של בני אדם על מאדים בחלל, זה הרבה פחות מעניין. זה לא היה תופס את התעודה הזאת, ולא את המתנדבים הרבים שיש לנו והכל. אז הצד הזה אנחנו לא רוצים רק לשחק אותה פה על כדור הארץ, אנחנו רוצים לפתח יכולות לאמן אסטרונאוטים, שיבואו לנו אסטרונאוטים מסוכנות החלל האירופאית, לאימון גיאולוגי במחטש רמון, שבו אנחנו עושים הדמיה מלאה של משימה על מאדים, ושם אנחנו שואפים שאנחנו נוכל לעשות כזה דבר, וגם את הידע ואת היסודות, יכולות שהן יכולות לעבוד בסיס לתוכנית אימון של אסטרונאוטים בישראל. כי לא צריך יכולת לשגר אסטרונאוטים לחלל בשביל לאמן אסטרונאוטים. ישראל יכולה לעשות את זה. עדיין לא הגענו לשם. מישהו צריך להרים את הכובע ולעשות את זה, וכרגע דימארס הרים את הכובע, גם אם אנחנו עדיין רחוקים מאוד משם, זאת אחת המטרות שלנו. בצד הטכנולוגי, אז משימות לחלל הן כל כך יקרות, אתה רוצה להיות מסוגל, אחד הדרכים להוזיל את העלויות זה להשתמש בטכנולוגיות קיימות על כדור הארץ. אז כל הנושא של טכנולוגיות דו-שימושיות, שאתה יודע כבר על כדור הארץ לעשות אותם, אתה רוצה לראות איך עושים את זה בחלל, אם זה חקלאות מתקדמת, או חיישנים, או תקשורת, או רובוטיקה, רפואה, כל מיני דברים, בישראל יש המון המון טכנולוגיות שאין בעולם כמו ישראל, זאת אומרת אנחנו חממה קטנטנה, גם מדבר שמדמה את מאדים, ושעה משם, הייטק הכי טוב שיש בעולם. אז אנחנו רוצים לראות איך אנחנו ממנפים את זה, ובעצם דימארס הוא סוג של מעבדת חדשנות, שבה עושים אינטגרציה ובדיקה ופיתוח של טכנולוגיות שונות. אנחנו רק בתחילת הדרך לזה, אבל כבר התחלנו. והדבר השלישי זה מדע. בסוף אנחנו רוצים לעשות מדע איכותי, לפרסם פרסומים מדעיים, לפתח שיטות מדעיות, איך חוקרים חיים על מאדים למשל, זה מה שנגיד ראות צורק ויעל יאיר עושות, איך אתה מזהה חיים על מאדים, איך אתה לא מזהה פולס פוזיטיב, או בעצם אתה, זיהום שאתה מביא למאדים, אתה מזהה אותו בטעות כסימנים לחיים על מאדים למשל. אז כל הדברים האלה ביחד יוצרים לנו את המטרות הגדולות שלנו, להיות מעורבים באמת במשימה עתידית למאדים. לא רק להישאר בצד של משימה אנלוגית, אלא הרבה יותר מזה.
אוקיי, אז בוא נחבר אולי את החזון הזה ואת המטרות האלה לפרויקט שהולך להתרחש פה באוקטובר-נובמבר. בוא תספר לנו קצת על הפרויקט של עמדי 20 או מרס ישראל.
עמדי 20 זה על שם דרך אגב השם של מוצרט, זה לא שם שהוא ראשי תיבות או משהו כזה, זה באוסטריה היה מוצרט והשם הזה הוא ככה לכבודו. אז זה התחיל גם כן עם רוי נאור ויובל פורט, עוד לפני שקנו את דימרס, ניסו להביא לישראל את הקבוצה הזאת, שכבר 20 שנה עושה ניסויים כאלה בכל העולם, יש להם חליפות חלל מתקדמות, ויש להם ידע וניסיון, הם עושים את זה כל פעם במקום אחר בעולם, נקראים פורום חלל האוסטרי, ומאז אנחנו עובדים על זה כבר למעלה משנתיים, שזה יקרה בישראל, שכננו סוכנות החלל הישראלית, שזה רעיון טוב, שזה גם מפתח אותנו, וסוכנות החלל הישראלית, משרד המדע החליטו להקציב לזה תקציב ראוי, וזה הולך לקרות בעצם החל מ-15 באוקטובר. אז מה הולך לקרות? יש לנו שם חודש שלם, 4 שבועות, שעושים בו משימה אנלוגית, שיש בה 16 ניסויים מכל העולם, ניסויים מאוד מעניינים, גם בצד הטכנולוגי, רובוטיקה, מערכות ראייה שמשתמשים בהם גם על הרובר מרס 2020, פסיכולוגיה, הרבה מאוד דברים, יש גם 3 ניסויים ישראלים בתוך הדבר הזה, ויש גם 2 אסטרונאוטים אנלוגיים, אחד מהם הוא ראשי, אחד גיבוי, שאנחנו בחרנו אותם, אנחנו בחרנו 4 בעצם, ומתוכם נבחרו 2, שהם בצוות של המשימה הזאת, אלון טנצר וליעד יוסף. אז כל זה הולך לקרות, ועד שזה יקרה, לפני 15 לאוקטובר, הולכים לקרות כבר דברים אחרים, אנחנו הולכים להתחיל תוכנית חינוכית, שהיא בעצם לחשוף את כל התלמידים בישראל, או כמה שיותר תלמידים בישראל, לכל הדבר הזה, לתת להם להיות מעורבים, להשתתף בהאקתונים, תחרויות, דברים נוספים, ואנחנו הולכים להשיק את התחנה החדשה שלנו, שהיא מיועדת לקראת המשימה הזאת. אז כל זה עכשיו צובר תאוצה, ואנחנו בשיא העשייה לקראת הדבר הזה, עוד כמה חודשים, כולכם מוזמנים לבוא ולראות מה הולך שם, כי זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
אז רגע, הפרויקט הזה, מרס ישראל, בין אוקטובר לנובמבר, הולכים להיות כאן כמה אנשים, מאיזה מדינות בעולם, לכמה זמן הם הולכים להיות במרכאות נעולים בתוך המתחם שלנו?
אוקיי, אז 6 אסטרונאוטים אנלוגיים של פורום החלל האוסטרי, מתוכם 1 ישראלי, והשאר הם אירופאים, צוות מאוד מעניין של מדענים, רופאים, אנשים שמעורבים בתחום החלל, באנטרטיקה, הם הולכים להגיע לפה, ולהם יש צוות תמיכה של כ10 אנשים שילווה אותם, אנשי פורום חלל האוסטרי ואנשי דימרס, בעצם הם ישבו במתקן של דימרס, והשבוע הראשון של הדבר הזה, שמתחיל ב-15 לאוקטובר, הוא שבוע פתוח, פתוח במובן שלא, אי אפשר להגיע ככה בלי לתאם, אבל הוא יהיה פתוח למבקרים בצורה מתואמת ומסודרת, לבוא לראות את כל מה שקורה שם, לאחר מכן, אחרי השבוע הראשון, מתחילים 3 שבועות סגורים, 3 שבועות שבהם אף אחד לא יכול להגיע לשם, חוץ מהצוות תמיכה, אולי אפשר לראות מרחוק, או עם רחפן, או מאיזה נקודת תצפית, ואז מתבצעים הניסויים, 16 ניסויים שונים, שבמשך 3 שבועות הצוות יהיה שם במשימה אנלוגית סגורה. בסוף האירוע הזה, ב-15 לנובמבר, יהיה כנראה, לא בטוח, כנראה שיהיה גם עוד שבוע שהוא יהיה פתוח ויהיה בו אירועים לקהל הרחב. זהו פחות או יותר. הצוות של החדר בקרה נמצא באוסטריה, בנוסף יהיה גם צוות חדר בקרה שיהיה במצפה רמון כצוות תמיכה מיידי, ואנחנו מתרגשים לקראת האירוע הזה.
שהמטרות העיקריות של האירוע הזה הן?
אז האוסטרים מגדירים, זה נקרא סדרת ניסויים האלה שנקראים עמדי, שעמדי 18 היה באומן, ועמדי 20 זה אצלנו, הם עוסקים הרבה מאוד בצד הטכנולוגי, באינטראקציה של רובוט אסטרונאוט, אבל לא רק, האוסטרים הם מאוד מאוד טכנולוגיים, עוסקים הרבה בטכנולוגיה, קצת פחות בפסיכולוגיה, טכנולוגיה ומדע, אז למשל 3 הניסויים הישראלים עוסקים, אחד מהם בנושא של זיהום DNA, שאנחנו בעצם כאסטרונאוטים שמסתובבים סביב ההביטט, משאירים דגימות DNA שלנו, ומולקולות ביולוגיות שעלולות להתפרש למשל בטעות כמה שנקרא false positive, לזהות דוגמה ביולוגית כאילו מצאנו חיים על מאדים. אנחנו רוצים לדעת איך נמנעים מכזה מצב, איך נוכל, אחרת לא נדע אם אנחנו באמת מוצאים סימני חיים על מאדים או לא. זה מיסוי אחד שראות סרק מובילה. מיסוי אחר, פרופסור יואב יאיר מוביל, נושא, עוסק בנושא אבק ואלקטוסטטיקה של אבק. שאבק על מאדים זה קטע קריטי. קודם כל התכונות שלו מאוד שונות מכדור הארץ, זה לא אותו אבק שיש לנו על כדור הארץ, ואלקטוסטטיקה שלו יכולה מצד אחד להפריע לה הרבה מאוד דברים, הסופות אבק המאוד גדולות שיש שם, צריך לדעת איך להתמודד עם הדבר הזה. יש ניסוי אחר שבודק את האופטימיזציה של עבודת הצוות בתוך האביטט, באמצעות הכוונה, אני מקווה שזה מה שיהיה, זה חיישנים שמודדים את המיקום של האסטרונאוטים בכל רגע, וניתוח של אופן העבודה של הצוות בתוך האביטט ומחוצה לו. יש ניסוי שנקרא אירוסקן, שזה סוג של רחפן מבוצס אנרגיה סולארית, שמשמש למיפוי ולדברים נוספים. יש ניסוי שקשור למרס 2020, לניסוי של הרובר על הרובר שישלח עוד מעט על ידי נאסה. אז שם בודקים בעצם מערכת ויז'ואל ניווט באמצעות מערכת מצלמות, כי על מאדים אין לך כמובן, אין לך שדה מגנטי כמו על כדור הארץ, ואין מערכת GPS, אז אתה צריך למצוא דרכים אחרות לנווט. ויש עוד רשימה ארוכה של ניסויים, אז זה רק ממש טעימה ממה שיש שם, והחליפות עצמם הם ניסוי בפני עצמו, וכל הפרוטוקולים, ואיך הדבר הזה עובד, כל התהליך של קבלת החלטות, של עבודה של חדר בקרה, מול הצוות בשטח, התמודדות עם בעיות, עם אסטרונאוט פצוע למשל, או עם בעיה טכנית, איך פותרים את הדברים האלה? אז כל הפרוטוקולים והנהלים והידע שנצבר הוא מאוד חשוב.
ותגיד, יש לי שתי שאלות, זה מעניין. קודם כל הייתה לי שאלה ששמתי לי פה בצד לשאול אותך, האם אתם מתייחסים לנושאים של שמירה על הסביבה, וענית על זה בצורה מאוד יפה, שאנחנו באמת כבן אדם יכולים לזהם כוכב לכת אחר שאנחנו מגיעים אליו, ועוד בלי לדעת אפילו לחשוב שמה שאנחנו מוצאים שם, זה משהו שקיים שם למרות שאנחנו הבאנו אותו לשם. זה כבר מעניין שאתם מתייחסים לנושא הזה, שזו בעיה, זו בעיה אתית גדולה, זו בעיה מדעית, אבל זו גם בעיה אתית של האנושות מגיעה לכוכבי לכת אחרים או לגרמי שמיים אחרים ומזהמת אותם. ענית לי על זה, פחות או יותר. אם יש לך עוד דברים להרחיב אני אשמח, אבל אם לא אז לא, זה גם בסדר. והדבר השני שרציתי לשאול, זה התוכניות שלכם נשמעות מדהימות, מה שהרמתם עד עכשיו הוא מדהים, האם יש איזשהו חיבור כבר לסוכניות החלל הגדולות, כמו לאירופאית, לאמריקאית או לרוסית, או אולי לסינית, אני לא יודע, מישהו, כי הפורום האוסטרי זה איזשהו גוף, זה פורום, וגם סוכנות החלל האוסטרית אני לא מכיר, אבל זה לא משהו גדול כמו סוכנות החלל האירופאית. אם אני לא מכיר, אז כנראה שזה לא משהו גדול. אז יש נגיעה כבר לסוכניות חלל הגדולות באמת, שהן רואות מה אתם עושים ומתעניינות?
טוב, אני אתחיל מהשאלה השנייה. כל הזמן יש לנו קשרים ופניות ואינטראקציות עם אנשים בכל מיני מקומות בעולם. עכשיו לדוגמה, לפני יומיים, אז פנה אלינו מישהו מברזיל, פרופסור שעושה משימות אנלוגיות. יש לנו קשרים קצת עם נאסה, ויש לנו יועץ שהוא אסטרונאוט לשעבר של נאסה, אז אנחנו בכיוון הזה, יש לנו לא מעט קשרים, עדיין לא יצרנו את הקשר הרשמי שאותו אנחנו מחפשים, וזה אנחנו מאוד מאוד מקווים שהמשימה של עמד 20 תעזור לנו להתקרב לשם. אנחנו עובדים על זה וחושבים איך עושים את זה הכי נכון, שהטכנולוגיות והידע והאתר המאוד מעניין שיש לנו, והדברים שאנחנו מציעים באימוני אסטרונאוטים ומבחינה מדעית וחינוכית, יאפשרו לנו בעוד מספר חודשים היום, חצי שנה, מקסימום שנה, להיות במקום שבו באמת יש לנו קשר חזק עם גוף, כמו שאחד הגופים שאמרת, ואני בטוח שזה אפשרי. אנחנו, עמדי 20, בשביל זה אנחנו עושים את עמדי 20, כי זה מעניין אותנו להקפיץ ברמה את מה שאנחנו עושים היום. ולגבי השאלה הראשונה, הנושא של שימור הסביבה, מאוד מאוד חשוב לנו, לי באופן אישי מאוד מאוד חשוב, הנושא של קיימות ושימור הסביבה, ואלף אנחנו מקיימים קשר הדוק עם רשות הטבע והגנים, גם לעשות את זה נכון בשטח, כדי שאנחנו בעצמנו נשמור על הסביבה ולא נפגע בסביבה, כי האזור הזה הוא אחד האזורים הלא מופרים שאנחנו רוצים לשמור עליהם. אז יש לנו, זה דבר אחד. דבר שני, יש המון המון דברים שהם משיקים לנושא הקיימות ושימור הסביבה. כל הנושא של ניהול נכון של משאבים, במתקן שמתנהל אנרגטית בפני עצמו, בלי תמיכה חיצונית, והנושא של, כמו שאמרת, להתייחס ממש בקדושה לכל חיידק שאולי אנחנו נמצא על מאדים, אז איך עושים את זה גם פה על כדור הארץ, מתייחסים בכבוד לאורגניזם ולחיים שיש לנו פה על כדור הארץ, ויש עוד המון המון נושאים שהם משיקים ורלוונטיים בנושא של שימור הסביבה, גם בצד החינוכי, גם בצד המדעי, ואנחנו לגמרי בתוך הדבר הזה.
נפלא לשמוע. הזכרת בהתחלה, או דיברנו בהתחלה על המבנה עצמו, שתוכנן במשרד של אלון שיקר. אתה יכול לספר לנו קצת על המבנה עצמו, על הייחוד שלו, ואולי גם מה שאתה יכול לספר על המבנה החדש שאתם מתכננים עכשיו?
כן, אז קודם כל אתה תוכל לראיין את אלון בעצמו, אני מניח תקבל תשובות הרבה יותר מפורטות, כי אני לא ארכיטקט, אבל אני יכול להגיד לך כמה דברים מעניינים. אז המתקן הראשון הוא באמת סוג של פרוטוטייפ ראשוני ומעניין, שהוא בא לענות על כמה דברים. אחד, זה הנושא שפנימית הוא מתוכנן בצורה שהיא עונה לא רק לצרכים הפיזיים, אלא גם לצרכים הפסיכולוגיים. אז לדוגמה, אם אתה עושה צינור שהולכים בו הלוך חזור כל הזמן, כמו נמר בתוך כלוב, זה הרבה פחות מתאים מאשר אם אתה עושה משהו מעגלי, שיש לך מספר מסלולים ללכת ולא דווקא לא חזור, זה כבר משנה לך משהו. זה שיש לך פודים שנותנים לך אזור פרטי, ואז כל התכנון הוא מתייחס הרבה לאלמנטים פסיכולוגיים שלאו דווקא עשו במקומות אחרים בעולם. דבר שני, זה פונקציונלית, אמנם זה לא מתוכנן, המתקן הראשון לא מתוכנן כמו לפי דרישות של הביטט שלגמרי נוחת על מאדים, אבל הוא כן מתוכנן להיות מתקן נייד שנפרס בשטח, שיש לו מודולריות מאוד מעניינת, אפשר לייצר ממנו מספר מבנים בעלי פונקציות שונות, שכל אחד מהם יכול לשמש כמבנה בפני עצמו, שיש בו את כל הפונקציות, אז זה גם נושא מעניין, והמתקן החדש שבונים, אז הוא כבר פרוטוטייפ אחר לגמרי, והוא, העיקרון שלו הוא כבר אחר, אז שם אנחנו מדברים על חלק שיש לו, אולי לא יהיה בשלב הראשון, אבל שיש לו חלק מתנפח גם, ושכל המתקן עצמו יחוסה באדמה של מאדים כהגנה מפני קרינה, באמצעים, והשאלה איך עושים את זה, איך אתה מייצר מבחינה רובוטית, ואיך אתה עושה את התהליך הזה בכלל, הוא מעניין.
התהליך של הכיסוי של, באדמה?
כן, איך אתה משתמש בחומרים מקומיים, באדמה מקומית, כדי להפיק מזה, לבנות מזה בניין, אוקיי? או לפחות לחסות שכבה את המבנה הקיים. יש גם את הלן וקסלר שהשתתפה לתחרות של נאסה, עם חוקרים גם מאוניברסיטה העברית, שבדקו חומרים שונים, איך עושים הדפסת תלת מימד, מחומרים מקומיים שדומים לחומרים על המאדים. זה נושא לפני עצמו. אנחנו גם מתכוונים לבנות ליד האביטט, זה משהו שאני חושב שלא עשו בעולם, מתחם תת-קרקעי שמדמה מערת לבה או איזשהו חלל תת-קרקעי, כי החללים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש אותם על מאדים, והם יכולים להוות מקום גם לחפש חיים, כי מתחת לאדמה יש הגנה מפני קרינה, וגם כמקום לבנות בו את האביטט, או לפחות אזור מוגן מפני קרינה, שבעיית הקרינה היא אחת הבעיות הכי קשות שיש לנו. אז הכוונה היא לעשות מתחם ליד האביטט, שהוא בעצם סוג של איך אתה חוקר מבחינה הנדסית ומדעית, מתחם כזה שצמוד לאביטט שלך, כדי להשתמש בו וכדי לחקור בו שאלות מדעיות. זה רק חלק מהדברים. המבנה החדש מתוכנן בצורה שהיא עגולה, בניגוד למתקן הקודם, או לא, כמעט עגולה, והמידות שלו מתאימות למידות של חלליות שיטוסו בעתיד למאדים.
כאלה חלליות כמו של אילון מאסק, נניח?
אנחנו גם פחות מזה, התוכניות של נאסה, אילון מאסק יש לו תוכנית לחללית ענקית, אני חושב של נאסה זה מידות הרבה יותר קטנות, עדיין מדברים על לפחות 8-9 מטר קוטר של מתקן שאפשר להכניס לתוך המשגרים שיטוסו למאדים.
אז תגיד, מתי אתה חושב שבאמת אנשים יגיעו למאדים?
תשמע, ההתרגשות הכי גדולה היא קודם כל מתי יגיעו לירח, האמת, זה הולך לקרות בעשור הקרוב. אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה, כמו שנאסה הצהירה. תלוי כמובן בתקציבים, דברים אחרים. ברגע שדבר כזה קורה, אז אני חושב שמיד כולם יהיו אינגייג' לדבר הזה של השלב הבא, של מאדים. אז אם התוכנית של להקים תחנה מאוישת על הירח, באמת יקרום אור וגידים בעשור הקרוב, אז אנחנו בהחלט יכולים לראות את עצמנו בעוד פחות מ-20 שנה על מאדים. אני מאמין שזה אפשרי. אני לא אגיד כמו, תשמע, אילון מאסק אמר עוד 3 שנים, אני משגר 100 אנשים למאדים. אז זה אמנם זה מאתגר מאוד להגיד כזה דבר, אבל אם להיות ממש זהיר, אני חושב שב-20 שנה הקרובות זה יקרה.
טוב, אנחנו יודעים הרי על הרבה מהבעיות של להגיע למאדים, ואתה ציינת אחת מהם שהיא בין המרכזיות, שזה באמת הקרינה, שאנשים יספגו כל הדרך למאדים, במאדים, וגם כל הדרך חזרה, אם הם יחזרו. אני לא יודע אם אילון מאסק מתכנן להחזיר את האנשים לכדור הארץ, אבל קרינה זה אחד מהדברים שיספגו הרבה מאוד כנראה בטיול הזה. טיול לא פשוט למאדים.
כן, אז יש לנו, אתה יודע, בישראל יש חברת סטמרד שכבר, ישראל מעורבת בכל הדברים האלה, סטמרד שפיתחו את המגן קרינה שנמצא, שהיה עכשיו תחנת החלל, הוא עדיין שם, אני לא בטוח, והגנה על פני קרינה באמצעות אדמה מקומית, או מתחמים תת-קרקעיים, אז יש פתרונות לדברים האלה, לא פשוטים, אבל אפשר להתמודד עם זה.
ומה איתך? אתה רוצה להגיע למאדים?
אני רוצה. אני לוקח בחשבון שיש סיכוי שזה יותר לילדים שלי. זה בעוד 20 שנה, 15 שנה, אני כבר יהיה לדעתי סיכוי שלי לא גבוה, אבל בהחלט להגיע לחלל, אולי כן להגיע לחלל, לא למאדים. זה אני לא מוותר עדיין על החלום הזה. ואני מקווה שלילדים שלי זה יהיה משהו טריוויאלי, או כמעט טריוויאלי, הרבה יותר פשוט לפחות ממה שיש היום, כי זה הולך לגדול. אז נכון ש-99.99% מהאוכלוסייה יישארו על כדור הארץ בסוף, אבל עדיין ממצב שיש מאות בודדות של אנשים שהגיעו לחלל, למצב שיש עשרות אלפים, זה אפשרי, זה יכול לקרות ב-20 שנה הקרובות. זה, אנחנו בדרך לשם, צריך, זה כיף להיות חלק מהמאמץ הזה בצורה, אפילו קצת, אפילו להיות מעורב בסיפור הזה, לא רק צופה מהצד, אלא לקחת חלק במאמץ. זה כיף גדול, זה מה שגם לדעתי מושך הרבה אנשים להתנדב ולתרום ולהיות חלק מדימארס, או גם SpaceIL או אחרים. ונקווה שאנחנו באמת נתרום תרומה משמעותית לדבר הזה, בעולם ובישראל.
מדהים, מדהים. לסיום, תספר לנו רק איך אתם מתוקצבים בכלל. אמרת סוכנות החלל, יש עוד מישהו שמתקצב אתכם? אתם זקוקים לתקצוב?
ברור, אנחנו יכולים להגיע 10 דרגות רחוק יותר ממה שאנחנו עכשיו, וזו שאלה של כסף כמובן. אנחנו מקבלים קצת מסוכנות החלל הישראלית, קצת מקרן איקה, קצת הכנסות מנושא של הסיורים והחינוך שאנחנו עושים, אבל אנחנו ממש ממש נשמח, ואנחנו צריכים תמיכה תקציבית מתורמים, משקיעים, וכל תרומה תהיה מבורכת.
אז הלל רובינשטיין, תודה רבה על שיחה מדהימה, מרתקת, מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שאחרי הפרק הזה יהיו לך עוד כמה מתנדבים, אני מקווה. יש לך אותי, אני כבר מתנדב, אם אתה צריך משהו. אני רוצה להודות לך מאוד מאוד מקרב לב. יש מישהו שאתה רוצה להודות לו?
בוודאי. כל האנשים שמעורבים בפרויקט הזה, תורמים מזמנם שעות וימים ושבועות וחודשים, כדי לפתח את הטכנולוגיה, לבנות דברים, להשתתף בהכשרות, באימונים, במשימות, בחדר בקרה, פשוט אנשים מדהימים שבאים ותורמים המון, בלי זה זה לא קיים. אז אני חייב להודות לכל האנשים האלה, וכמובן למי שתומך בנו, סוכנות החלל, מכון דוידסון, קרן איקה ואחרים.
אז גם אני מודה לכולם, ואני רוצה גם עוד שתי תודות גדולות, לאביעד מן הסופרמן שעושה לנו את העריכה סאונד לפודקאסט הזה, ולאיתי לאון, הדון קורלאון, מעצב הבית החללי שמעצב לנו את האייקונים לפרקים של הפודקאסט הזה. תודה רבה לכם. אם יש לכם איזשהן שאלות על פרקים קודמים, על הפרק הזה, אם יש נושאים שמעניינים אתכם ואתם רוצים שאני אדבר עליהם באחד הפרקים העתידיים, אם יש לכם פידבק לפודקאסט, אתם מוזמנים לפנות אליי ב-Eyal, E-Y-A-L, נקודה talks, Eyal מדבר, talks, T-A-L-K-S, @gmail.com. יכולים גם לשלוח לי הודעת וואטסאפ או לצלצל, אני ב-055-882-4943. שוב תודה הלל, אני הייתי Eyal, וזה על חלל.
שנפל אנלוגי כן כן ודיגיטלי כן כן אבל כותב בינתיים השדה ושמיים וכוכב שביט שנפל אנשים דופקים בפטיש ועל בסיס לא פורמלי בפנים היא אמרה לי אוי כמה שאתה רגיש תראה תראה איזה פלך הרקים כאלה איך עשו אותם ככה הוא אמר אבל אני על אופניים גלגלים נשמיים מקובל עליי ולא מיותר שמצייר קולאז'ים ואוחז לי באימא אדמה